כל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב, ישי פופובסקי ואשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו נרצה לעסוק בנושאים שקשורים אל נפש האדם, אל המשפחה, בין אם זה בתוך מערכת הנישואים או מערכת חינוך הילדים. ואנחנו לפני חג השבועות. המדרש אומר, בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו אומות העולם בעם ישראל. הם שאלו, מה ראו עם ישראל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא יותר מכל שאר האומות? אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא סתם את פיהם. איך הקדוש ברוך הוא סתם את פיהם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו ספר יוחסין שלכם. היות שלא היה להם ספר יוחסין, לכן הם לא קיבלו את התורה. שואל הגאון רבי ישראל יעקב פישר, זכר צדיק לברכה, בספרו אבן ישראל, למה אם לעם ישראל יש ספר יוחסין ולאומות העולם אין ספר יוחסין, בגלל זה הם ראויים לקבל את התורה? התשובה היא שקבלת התורה לא הייתה על הדור ההוא של מקבלי התורה בלבד, אלא על כל הדורות. אחרת זו קבלה רק לדור ההוא. והתורה צריכה להיות והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם בחורב. קבלת התורה מראש אמורה להיות לא רק לדור מקבל התורה, אלא לכל הדורות כולם. ובשביל שהתורה תינתן לכל הדורות כולם, צריך שכל הדורות יקבלו את התורה. ולכן אומר הרמב"ן, התועלת במצווה הגדולה הזו, המצווה שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם בחורב, כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק, כאילו ראוהו כל הדורות. כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בה מועיל. והם, הילדים, הם לא יסתפקו כלל בעדותינו שנעיד להם, אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו וכל מה שסיפרנו להם. כלומר, התורה לא ניתנה לדור ההוא, אלא הדורות הבאים, וברור שההורים לא ינחילו שקר לבניהם, והמסר שמעבירים זה לא שאבותינו שמעו על קבלת התורה, אלא אבותינו ראו את קבלת התורה. זה המסר של הדור הראשון שהם ראו את הדברים. כל זה רלוונטי, כל זה יעיל וטוב, בתנאי שהילדים מחשיבים את ההורים שלהם. הם מכירים שהם גדולים מהם, כמו שחז"ל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אם אנחנו מחשיבים אותם כמלאכים, אז אנחנו בני אדם. אבל אם אנחנו לא מחשיבים אותם כמלאכים, אלא כבני אדם, אז אנחנו כחמורים. במצב כזה, לא יועיל מה שההורים אומרים לבניהם, היות שהילדים לא מקבלים את הדברים. זה מה שהשיב הקדוש ברוך הוא לאומות העולם. הביאו לי ספר יוחסין שלכם. אנשים שלא מתייחסים לאבות שלהם, לאימהות שלהם, להורים שלהם, עם מקום של עודף כבוד. לא רק כבוד, אלא עודף כבוד. הם לא מתפארים בהם. אז הם לא יקבלו מהדורות הקודמים. לא תועיל קבלת התורה. לכן דווקא אצל עם ישראל שנאמר עליהם והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, אברהם, יצחק, יעקב ואבותיהם והדורות הקודמים, הם יודעים שככל שהדור הוא קודם יותר, הוא קרוב יותר אל האבות, ולכן יש לו חוכמה גדולה יותר, רוחניות יתרה. ולכן אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, ואומות העולם נתקנו, אמרו, מה ראויים אלו שתינתן להם התורה? התשובה היא, למה הם ראויים שתינתן להם התורה? מכיוון שיש להם ספר יוחסין. ומה מיוחד בספר יוחסין? ספר יוחסין מבטא את כך שהם מתייחסים לדור הקודם. הם מכבדים, מעריכים, רוצים לקבל מהדור הקודם. יכול להיות שהדור הבא הוא מתקדם בכמה תחומים טכנולוגיים, בתחומי המדע, אבל בתחום הערכים מקבלים מהדורות הקודמים. ולכן דווקא עם ישראל שמקבלים הדורות הקודמים, הם אלה שזכו לקבל את התורה. לכן המערך של הסמכות ההורית, החום, החיבה, הקשר בין ההורים לבין הילדים, הוא מהותי כל כך, מכיוון שהוא זה שמנציח את העברת התורה מדור לדור. ולא רק בין ההורים לבין הילדים, אלא גם בין ההורים בינה לבין עצמם. על מנת שתהיה שלימות במשפחה, צריכה להיות גם כן שלימות בתוך מערכת הנישואים. ולא פעם אפשר לראות זוגות שמתווכחים שוב ושוב, אפילו לדברים קטנים שבעבר, יום יום, הם מתווכחים ואחר מכן שוכחים אותם. הם לא זוכרים על מה הם התווכחו, אבל הצלקת הרגשית עדיין נשארת. לדוגמה, האישה אומרת לבעלה משהו כמו, אני צריכה עזרה במטבח, והבעל אומר לאשתו כמה דקות, כי הוא בשיחת טלפון עם אמא שלו. ואז האישה כעבור כמה דקות כועסת ואומרת, מתי אתה מתכוון לעזור? היא מרימה את הכל. והבעל בתנועת יד ובהבעות פנים מראה שהוא עצבני. אחרי שנגמרה שיחה לטלפון, האישה והבעל מתווכחים. האישה על כך שהוא לא עוזר, והבעל זה שהוא שמע את הערות שאשתו אומרת לו, אבל גם אמא שלו שהייתה על הקו גם היא שמעה את הערות. וכך הם מתווכחים. אבל בעמדתו על כך שהצד השני שהיה על הקו, אמא שלו שמעה את הערות שהיא העירה. והיא האישה על זה שאין עזרה הבית. האם זו הסיבה שהוויכוח היה? הוויכוח היה בסגנון לא פרופורציונלי. ויכוחים, מריבו, זמשך, כמה דקות לפעמים, כמה שעות. האם זוהי סיבה לוויכוח בסגנון לא פרופורציונלי? התשובה היא לא. סיבת המריבה היא משהו אחר. סיבת המריבה באה ידי ביטוי בוויכוח הזה. זו לא רק חוסר הבנה, אלא זו בעיה עמוקה יותר. זו בעיה של תחושה שהמריבה מסמלת ויכוחים אישיים שיש להם אחד כלפי השני. הבעל הרגיש שאשתו לא מאפשרת לו את החופש. האישה הרגישה דחויה, דוחים אותה. הבעיה היא לא הבעיה של חוסר תקשורת, אלא הבעיה של עניין אישי. בתוך מערכת הנישואים, הבעל מרגיש שאין לו את החופש שלו, ובתוך מערכות נוספות מעגל הנישואים, האישה מרגישה דחויה. הוויכוח הוא לא רק עניין של אי-הבנה, אלא הוא הפך להיות עניין אישי. הוויכוח הוא לא רק חוסר תקשורת והבנה, הבנה לא נכונה. הוא כבר עניין אישי שבני הזוג לא מספיק מודעים אליו, ולא שמים לב איך העניין האישי מנהל את מערכת הנישואים שלהם. בני הזוג סובלים עם משהו שהוא יותר מאשר רק חוסר תקשורת. איך אנחנו יודעים את זה? התשובה היא שאם הם לא היו סובלים מהבעיה האישית, כלומר, אם הבעל היה מרגיש שבגדול הוא מרגיש יותר חופש הבית, הוא יותר משוחרר, אם האישה הייתה מרגישה שהיא בראש סולם העדיפויות, הוויכוח ביניהם לא היוצא מכלל פרופורציה. מה שוויכוח יצא מכלל פרופורציה זה בגלל שהבעיה היא השורש, שזו ההרגשה שכל אחד מרגיש הבית באופן כללי, גם אלוקה של הוויכוח, את הרגשות האישיות, הבעל את החוסר חופש והאישה את הרגשה שלו בראש אולם העדיפויות. היות שהמריבה היא לא הנושא המהותי, לכן כעבור יומיים. בני הזוג אומרים שהם בכלל לא זוכרים מה הייתה סיבת המריבה. לכן המריבה ביניהם היא מחוץ לפרופורציה. פרופורציה שלא מתאימה לנושא הוויכוח. אם זה רק עניין של חוסר הבנה, אחד את השני. לדוגמה, כשהבעל אומר כמה דקות והוא מגיע לעזור, כוונה ל-10 דקות. וכשהאישה אומרת שהיא רוצה עזרה, הכוונה היא 2 דקות, ולאחר מכן הם מגיעים למסקנה שהגיעו לאי הבנה ביניהם, הם, אם זו הבעיה היחידה, בני אדם מספיק חכמים בשביל לפתור את זה לבד. אבל אם זה כבר יוצא מחוץ לכל פרופורציה של מריבות אחד עם השני, זה בגלל שיש משהו אישי ביניהם, מה שמנהל את הוויכוח ביניהם. הכלל הוא, כל פעם שבני הזוג מתווכחים ביניהם ולא מדברים עניינית, אלא כל אחד, הוא לא אולי שם לב, אבל הוא מאשים את האחר. או יש כאלה שלא מאשים את הצד השני. יש כאלה שלא מאשים את הצד השני בפה, אבל כן בראש. לדוגמה, האישה מתלוננת על דברים מסוימים, והבעל שומע ולא מגיעים. אבל בראש שלו, הוא אומר לעצמו, איזה אישה שלא מבינה. איזו חוסר הכרת הטוב יש לה. אני משקיע כל כך הרבה ולא מקבל כלום. או אני מסתפק רק בלחם לאכול ובגד ללבוש, אני לא צריך יותר מזה. למה לאשתי זה לא מספיק? הוא לא מאשים אותה במילים בפה, הוא לא אומר את כל זה. אבל הוא מאשים אותה בראש שלה. בראש שלו. הוא מאשים אותה בראש שלו, זה לא פחות גרוע. כי הוא חושב שהוא נחמד. הוא חושב שהוא לא אומר שום דבר. אבל זו רק מחשבה. המחשבות האלה באות לידי ביטוי הפנים העצובות שלו, זה בא לידי ביטוי בראש המורכן שלו, זה בא לידי ביטוי בתחושה של רע לי וזה בגללך. הוא לא שם לב, אבל הוא זורע גרעיני רגשות אשמה סביבו. כל מי שסביבו מרגיש רגשות אשמה. אולי פגעתי בו, אולי העלבתי אותו. האדם משלה את עצמו שזה לא מורגש, אבל זה מורגש לצערנו יותר מדי. קוראים לאדם הזה פסיבי אגרסיבי. הפסיביות שלו, האדישות שלו, היא אגרסיביות כלפי אנשים אחרים. הפנים העצובות, הראש המורכן, ההרגשה שהוא נותן לאנשים סביבו, והוא המסכן שלא מספיק מקבל, וכולם פוגעים בו. אז לפעמים, הוא לא תמיד מאשים בצורה בוטה, אבל הוא מאשים בראש לו, וזה בא ידי ביטוי, וזה גם מעניק תחושה רעה מאוד לאנשים סביבו. הכלל הוא כל פעם שבני זוג מתווכחים ביניהם ולא מדברים עניינית, זה בגלל שיש נושא חבוי שהם לא פתרו אותו. ולכן, בשביל לפתור מריבות קטנות בתוך מערכת הנישואים, זה הידי שהם יזהו את השורש. ובשביל לזהו את השורש, הם צריכים להגיע לדיאלוג עם מקום אחר. על ידי שהם יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל אחד מבני הזוג פועל עם מקום הגיוני לדעתו. כמו שהפתגם אומר, ללב יש היגיון, שההיגיון לא יכול להבין. לכל אדם יש מערכת חשיבה שונה. זה נשמע פשוט, אבל כל המריבות בין בני האדם מעידות שבני האדם לא מבינים את הכלל הפשוט הזה, שללב יש היגיון, שההיגיון לא יכול להבין. כי למה בני אדם מתווכחים עוד פעם ועוד פעם על אותו נושא? הם יודעים שלכל אחד יש זווית ראייה שונה. בני אדם אומרים שיש לאחר מחשבה אחרת, חשיבה אחרת, אבל הם לא באמת מפנימים את זה. אם בני אדם היו מפנימים את זה, הם היו אומרים משהו בסגנון של הבעל היה אומר לאשתו, אני לא רציתי לגרום לך לחכות יותר מדי, אני מבין שזה היה הרבה זמן מבחינתך. אם המשפט הזה לא יהיה בדיאלוג, אז הדיאלוג לא ייפטר. אם האישה לא תאמר משהו בסגנון של אני מבינה שהרגשת שאני לוחזת עליך יותר מדי, אם לא תהיה אמירה כזו, אז הוויכוח לא ייגמר. כי אין אמירה ש... כי זו אמירה שמשדרת, שעוזרת לשדר, שאנחנו מבינים אחד את השני, לא מסכימים, אבל מבינים שלכל אחד יש את ההיגיון שלו. אתה מובן בדרך שלך. זה לא אומר שבני הזוג צריכים להסכים אחד עם השני, אבל זה כן אומר שהם צריכים יותר להבין אחד את השני. רק המקום שכל אחד מבין את השני ומרגיש מובן ביחס לשני, הם יסכימו להמשיך לדבר, ורק אם ימשיכו לדבר עם המקום הזה, יש סיכוי, לא בטוח, אבל יש יותר סיכוי שהם עוד יגיעו לפתרון. לכן זיהוי מוטעה של הבעיה יביא לפתרון הלא נכון. זיהוי נכון של הבעיה יביא לפתרון הנכון. ואיך אנחנו מזהים מערכת ניסויים שיש בה מניעים נסתריים, שליליים, כשיש כעס על דברים קטנים. או כשבני זוג מרגישים שיש נושאים שאי אפשר לדבר עליהם. או כשבני זוג מרגישים שאי מדברים על נושאים מסוימים בלחץ ובמתח. או שיש להם הרגשה של בדידות, אפילו כשנמצאים יחד עם בן או בת הזוג. תחושה שמערכת היחסים היא מערכת לא צודקת, לא הגיונית. או כשיש הרבה רמזים בתוך מערכת הנישואים. כל הסימנים שכעת הזכרנו, זה בתנאי שהסימנים האלה הם חלק מהשגרה של מערכת הניסויים. לא אם זה קורה פעם בכמה זמן. אם התפרצות היא רק פעם בכמה זמן, אז זה לא תמיד מעיד על מצב רע מערכת הניסויים. זה פשוט יכול להיות גם בגלל יום רע, או תקופה רע של אחד מבני הזוג. ניתן עוד דוגמה של נושא חבוי שמניע בני זוג להגיע למריבה. האישה מתלוננת על בעלה. למה הוא לא בקשר עם ההורים שלו? כך היא מתלוננת, והבעל אומר לאשתו שתפסיק להתערב בקשר שלו עם ההורים שלו. והיא שוב לוחצת עליו להתקשר, להתעניין, והוא שוב מגיב בצורה קיצונית. למה הם שוב ושוב מתווכחים על אותו נושא? התשובה היא, אם נשאלת אישה, למה כל כך חשוב לך שבעלך יהיה בקשר עם ההורים שלו? היא תאמר, אני חושבת שאדם לא צריך לנתק קשר עם ההורים שלו. ואז נשאל אותה, ואם נאמר שבעלך היה יותר בבית שלכם, יותר משפחתי, יותר תומך, יותר עם הילדים, יותר עוזר לך, האם גם אז היה מפריע לך כל הנושא הזה? בהרבה מאוד מקרים, היא טענה שאם הוא היה יותר בבית, היא הייתה פחות מתעקשת על כך שהוא יהיה בקשר עם ההורים שלו. במילים אחרות, יש לה חשש שכמו שהוא יכול לנתק קשר עם ההורים שלו, למרות שזו המשפחה שלו, יום אחד הוא יכול לנתק קשר עם המשפחה שהוא בחר ובנה לעצמו. אולי הוא הבעל בכלל לא חושב ככה. אולי זוהי סתם חרדה שלה, פחד שלה, אבל כך היא מרגישה. וההרגשה הזו מניעה אותה, את האישה ללחוץ עליו יותר ויותר בכיוון שהוא יהיה בקשר עם ההורים שלו. יש לנו עוד כל מיני נושאים שקשורים למתחים חבויים בתוך מערכת הנישואים. אנחנו ניגע בהם בעזרת השם. אנחנו גם מתייחס בעזרת השם לכמה שאלות שכבר קיבלנו מכם ולשאלות שאתם עוד תרצו לשאול. אתם יכולים לשאול את השאלות שלכם בתחום הנפש, אם זה בתחום מערכת הנישואים, אם זה בתחום חינוך הילדים, או בתחום הנפש האדם בינו לבין עצמו. נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן נמשיך. טלפונים להתקשר 058-693-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום.
מדבר יעקב. אני, כן, יעקב. יש לי שאלה, באמת היא סוג של שאלה כללית, ואני הייתי רוצה את עזרת הרב, זאת אומרת, דעתו, איך אני, מה אני יכול לעשות בעניין.
כן.
אני מתעניין לדעת בהתמודדות עם, עם בעיות בנישואים, ואם אני יותר ספציפית, נאמר בעיות בזוגיות. זאת אומרת, בעיות בזוגיות בנישואים ש... מגוון הרחב של בעיות, זאת אומרת, זה לא משהו ספציפי, זה התמודדויות קטנות ש... שגדלות ו... ונראות.
כן.
איך אני אמור להגיד את זה?
איך אנחנו, אם אני מבין, השאלה היא, איך אנחנו פותרים בעיות שצצות בתוך מערכת הנישואים?
נכון מאוד, נכון.
אחת הבעיות של בני זוג שהם חווים בעיה במערכת הנישואים, זה הפחד מהפחד. מה זאת אומרת? כשיש בעיה, יש פחד. וכשיש פחד, זו תחושה חדשה. מי יודע מה הפחד הזה יוליד, לאיפה הדברים יתפתחו, לאיפה זה יכול להגיע, ואז ישנו כבר פחד נוסף. אז הבעיה זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הפחד שמגיע הבעיה. והפחד הכי חשוב זה הפחד מהפחד, כי אנחנו מרגישים קצת חסרונים. איפה זה יתפתח, מה יהיה, לאיפה זה עוד יכול להגיע. בהרבה מאוד מקרים, בני זוג שהם מתחילים להבין ולהפנים שמריבה, הוויכוח, זו הרגשה לא נעימה, אבל זו הרגשה שכנראה תעבור. אז זה שלב ראשון שבשלב הידיעה, בשלב המודעות שעוזר להם להתמודד עם הבעיות. שלב שני הוא, כשרוצים לפתור בעיה, זה לא רק לעזור, לא רק יעזור את מודעה, ודבר ראשון צריך לדעת, שלב שני הוא צריך לדעת מהי הבעיה, לזהות הבעיה. לדוגמה, בני זוג יגידו, בעיקר רואים את זה כשמגיעים לייעוץ נישואים, שבני זוג אומרים, יש לנו כמה וכמה בעיות. לדוגמה, יש לנו בעיות בנושא חינוך הילדים, יש לנו בנושא כלכלת הבית, יש לנו בעיות בנושא המגורים, יש לנו בעיות בנושא משפחת המוצא, יש לנו כמה וכמה בעיות. צריך, כשרוצים להתחיל לפתור בעיות בתוך מערכת הנישואים, להחליט ש... קובעים איזשהו פרק זמן מסוים, וכל פרק זמן פותרים רק בעיה אחת. לדוגמה, בזמן הקרוב נפתור רק את בעיית משפחת המוצא. בזמן הקרוב נפתור רק את בעיית כלכלת הבית. בזמן הקרוב נפתור רק את בעיית חינוך הילדים. כלומר, נמצוא איזשהו פרק זמן מסוים,
שבוע,
בדיוק, שבועיים, רק לדבר הזה. עכשיו, דבר נוסף הוא, לזהות את הבעיה ולהגדיר אותה. בני זוג, לפעמים אומרים, יש לנו בעיה בנושא... חינוך הילדים. זה לא דבר מוגדר. אז מה בחינוך הילדים? נושא המשמעת. זה עדיין לא מוגדר. מה בנושא המשמעת? יש לנו בעיה בנושא מתי הילדים הולכים לישון. בשעה 7 בערב או בשעה 8 בערב. אז הוויכוח הוא קודם כל רק סביב הנקודה הזו. ולפעמים אפשר לשמוע את בני הזוג שאומרים, לא, לא, זה לא בדיוק ככה, זה... האישה תגיד, נגיד, ב-8 בערב, הבא להגיד ב-7 בערב, ואז האישה תגיד, אני גם כן מסכימה שלא יצאו מהמיטה משעה 7 בערב, שיקראו ספרים, אבל לא להכריח אותם ללכת לישון. יודעת שכל הוויכוח ביניהם הוא לא כל כך קיצוני, הוא רק סביב נקודות מאוד מוגדרות, מאוד מסוימות. אבל בגלל שהם דיברו על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נוצרה תחושה והדברים התנפחו ויצאו מעבר לכל פרופורציה. אבל לא תמיד הבעיה היא בעוצמה שבני הזוג מדברים עליה. כי בני הזוג מדברים על הבעיה בעוצמה חדשה. הם מדברים על הבעיה בעוצמת המטען הרגשי, בעוצמת הרגשות השלילים שהצטברו עד הרגע הזה, אחרי שכבר מדברים על זה 20, 30, 40 פעם ולא הצליחו להגיע לפתרון. אבל הבעיה עצמה היא בהרבה מאוד מקרים לא כל כך קיצונית. היא פשוט מלווה בהרבה רגש טעון בעקבות הרבה ניסיונות שלא הצליחו לפתור את הבעיה. השלב הבא הוא לבחור כל אחד מבני הזוג, אחרי שהם הגדירו את הבעיה, כל אחד מבני הזוג יבחר 5 פתרונות שלדעתו מתאימים לשני הצדדים. הבעל יבחר 5 פתרונות שנראה לו שמתאים לשני הצדדים, האישה תבחר 5 פתרונות שנראה לה שמתאים לשני הצדדים. כל אחד לעצמו ייקח דף עד וירשום, לא יעתיקו אחד לשני, היום מדברים הרבה על העתקות ומבחנים, אז לא יעתיקו אחד מהשני. כל אחד לעצמו. לאחר מכן יש להם בערך 10 פתרונות. אני אומר בערך, כי לפעמים יש כמה פתרונות שהם זהים. יש להם בערך 10 פתרונות. ועכשיו מתוך הפתרונות האלה, הם בוחרים לעצמם פתרון אחד לשבוע הקרוב, לא יותר, אחרי שבוע יחליפו פתרון. פתרון אחד לשבוע הקרוב, שנראה להם שעונה על לפחות, הוא ישפר את המצב לפחות 10%. לא צריך לחפש פתרון שיפתור את הבעיה בברת 100%. כשבני זוג המצוקה, אין פתרון שפותר את המצב 100% ברוב המקרים. ברוב המקרים צריך לחפש פתרון שהוא פותר את המצב ברמה של 10%. וזה נהדר, כי ברגע שפותרים את הבעיה ב-10%, אנחנו במגמה של עלייה. והעיקר זה איפה נמצאת המגמה. אז אם המגמה היא 10% יותר טוב, זה כבר מבחינתנו מצוין. עושים פתרון אחד, שבוע אחד. אחרי שבוע מחליפים עוד פתרון. אחרי שבוע מחליפים עוד פתרון. וכך בהדרגתיות, אחרי 3-4 שבועות, כבר יש לבני הזוג כמה וכמה פתרונות. פתרונות מעבר לחוויה שבדבר, ולשינוי שבדבר, ולגיוון שבדבר, ולניסוי ותהייה שבדבר, ולחוויה של שני בני הזוג יחד, יש כאן גם כן תהליך הדרגתי שבו הם מתחילים למצוא את הפתרון המתאים לשניהם. בהרבה מאוד מקרים אנחנו אומרים לעצמנו, הפתרון הוא רק או כך או כך. אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת מאשר כך או כך. ולכן צריך להרשות לעצמנו לשחרר את המקובעות, את המחשבה המקובעת, ולנסות בתהליך של ניסוי ותהייה, פעם את זה, פעם את זה, פעם את זה בהדרגתיות. שום דבר לא חייב את כל הזמן, פרק זמן קצר, שבוע.
אז בעצם הרב נותן פה איזה סולם מסוים של... פתרון, זאת אומרת, דרך מסוימת לפתור את זה, להתחיל עם לבודד את הבעיה אחרי זה, אני מבין, אוקיי.
כן. עכשיו, מה שנעשה, נתחיל דווקא מהדברים הלא מורכבים כל כך. לא פעם בני זוג, רואים את זה גם כן הרבה שמגיעים להיות נישואים, הם מנסים ותחל לפתור את הבעיה הכי קשה שישנה. וזה מובן שהבעיה הכי קשה היא זו שהביאה את הבני זוג להיות נישואים. לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים, כדאי דווקא להתחיל לפתור את הבעיות היותר קטנות. לא בת אחד להתחיל מהדברים הגדולים. זה לא גורף מה שאני אומר, זה לא כל הזמן. אבל בהרבה מאוד מקרים כדאי להתחיל דווקא מהדברים הקטנים. וכך לאט לאט רוכשים לעצמנו את הכלים להיות בני זוג יעילים טובים יותר ביכולת שלנו לשפר את הבעיה. וכך אנחנו יוצרים מערכת הרגלים של פתרון בעיות. כי לפתור בעיה זה כמו שפה. שפה לומדים אותה בכך שהילד נמצא הבית, ועוד פעם ועוד פעם הוא שומע את השפה. ואז ככה הוא לומד את השפה. ככה זה גם כן מערכת חשיבה של פתרונות. זו מערכת חשיבה של הדרגתיות, לחשוב כמה וכמה כיוונים אפשריים, לזהות את הבעיה, להגדיר את הבעיה, למקד את הבעיה. כלומר, כל הדברים שהזכרנו כעת, אלה הם סגנונות חשיבה שאדם צריך לפתח בעצמו. לפתח אותם זה להתרגל לחשוב עליהם, ואז זה יתפתח יותר ויותר. ולכן כדאי גם לקחת כל מיני פתרונות, כל מיני בעיות שהם לא כל כך מורכבים. או אפילו בני זוג שמרגישים איזושהי תחושה של שחיקה או שעמום, להתחיל לחשוב גם כן באותו סגנון. לקחת כל מיני פתרונות שמשפרים את המצב ב5-10%, וכך בהדרגתיות להרשות לעצמם להתקדם בקצב שלא מאיים עליהם.
אני מבין. אוקיי, בסדר, אני מוצא את זה כדברים מחכימים, ואני בדבר השם, איך אומרים, אני אנסה להוריד את זה לפסים עשיים ולהשתמש בעצות המועילות האלה. תודה רבה, כבוד הרב.
בשמחה, בהצלחה בעזרת השם.
תודה.
כן. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים. מספר הטלפון הוא 058-693-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים להתייחס לכמה שאלות שקשורות קודם כל נושא הנישואים, ולאחר מכן עוד נושאים שקשורים אל האדם בינו לבין עצמו. יש לנו שאלה לגבי הנושא שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, בנושא של מריבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. בהרבה מקרים, במריבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב, בגלל המניעים הנסתרים שמנהלים את המריבות, זה בגלל הפחד שמהמצב יתפתח ויהיה גרוע יותר. וניתן עוד דוגמה בשביל לחדד את הנקודה. לפעמים אפשר לשמוע שאחד מבני הזוג אומר, אולי נלך השבת להורים שלי. והצד השני אומר לעצמו, בראש, לא בכל רם. הוא כבר לא אוהב להיות בחברתי. לא בגלל שנאמרה אמרה הוצגה בקשה הלכת שבת להורים, אלא בגלל שיש רקע קודם של הרגשות רעות. ואז, הצד השומע, זה ששומע את הבקשה, אם אפשר ללכת להורים, יש מי שאומר את הבקשה ויש מי ששומע את הבקשה. הצד השומע יכול להתנגד בצורה קיצונית ולומר, די, כבר נמאס שאנחנו נוסעים אליהם, מתי נהיה אנחנו עם עצמנו, לבד, המשפחה שלנו, תגובה קיצונית. התגובה הקיצונית היא בגלל החסך הרגשי, שיש לאותו אדם שמגיב בצורה קיצונית. לכן בזמן שבני זוג מתווכחים שוב ושוב על אותם נושאים, חשוב שיעשו עצירה, יבדקו מה הנושא הנסתר והחבוי במריבה. המריבה מסמלת נושא אחר, וחשוב לזהות את הנושא האחר. אפשר לשאול את הצד האחר, מה אם היה שונה במערכת הנישואים שלנו, המריבה כיום לא הייתה מתפתחת למקום כל כך שלילי. לדוגמה, היום אנחנו מתווכחים על הנסיעה להורים בשבת הקרובה. איזה סוג קשר? אם היה לנו, לא היינו מגיעים למריבה הזו. אז לדוגמה, האישה הייתה אומרת, אם כשהייתי מגיעה לבית של ההורים שלך, הייתי מרגישה יותר בנוח, אז היה יותר קל. אחרי שבן הזוג הביע את הבעיה החבויה והנסתרת, חשוב שבמקרה הזה הבעל יגלה אמפתיה, שזה אומר שהבעל יחזור ויסכם מה שאשתו אומרת. ברגע שהוא מסכם את הדברים, הוא משדר שהוא הבין. ברגע שהצד המדבר מרגיש מובן, כבר יותר קל לו. כשאדם יודע שהוא לא צריך להילחם על הדעה שלו, הוא יותר פתוח להתנהלות משותפת. אז דיברנו איך אנחנו מזהים את המסר, את החסך הרגשי החבוי הידי, כך שנשאל, מה אם היה שונה, או איזה סוג מערכת ניסויים היה שונה, מה היה שונה בתוך המערכת, מה אם היה מתווסף בחיים שלנו, לא היה גורם להרגשה הזו, לא היה גורם למריבה הזו. זה שעכשיו יש מריבה בנושא מסוים, זה בגלל איזשהו מסר רגשי חבוי שנמצא שם. ואנחנו רוצים לזהות את המסר הרגשי החבוי, לכן נשאל, אם והיה, והיה משהו שונה מערכת הניסויים, מה היה הדבר השונה? שהיום לא היינו מתווכחים בצורה כזו. האם אם היה יותר זמן לעצמנו, האם אם היה יותר זמן לילדים, האם המצב הכלכלי היה יותר טוב. כלומר, מה הוא אם היה, לא היינו מגיעים לכזה מקום. וכך אנחנו מזהים מהו הנושא החבוי. מכאן אנחנו רוצים לגשת לנקודה נוספת. אדם שיש לו ציפיות ואכזבות כל פעם מחדש. איך יוצאים מהמקום הזה? איך יוצאים מהמקום של ציפיות ואכזבות כל פעם מחדש? התשובה היא, כשמדברים על ציפייה, חשוב לדעת איזו ציפייה זו. האם זו ציפייה עם מקום בריא, או ציפייה עם מקום לא בריא? ומה ההבדל בין ציפייה עם מקום בריא לציפייה עם מקום לא בריא? בדרך כלל, ציפייה בריאה זו ציפייה שמגיעה עם מקום שאדם מסופק מעצמו, אדם מרוצה מעצמו, הוא רק רוצה לשפר את איכות החיים שלו. טבעו של האדם שיש לו הכרת תודה למה שיש, אבל הוא גם רוצה לעלות ולהשיג עוד ועוד. בדיוק כמו שכל בוקר מתחילים את התפילה, מודה אני עוד אולי השם כי טוב, אבל אז בתפילת העמידה מבקשים כל מיני בקשות. כי מצד אחד האדם מייקר מה שיש, ומצד שני מבקש עוד. אם האדם יישאר רק במה שיש, בהרבה מאוד מקרים מגיע ידי מצב של נבילה, אם האדם ישאף רק לעוד ועוד, הוא יזלזל בכל מה שיש בהווה. האיזון הוא הענקת הערכה ולייקר מה שיש, ומצד שני גם לראות איך נעים ומתקדמים הלאה. ולכן, בדרך כלל ציפייה בריאה זו ציפייה שמגיעה ממקום שאדם מרגיש מסופק מעצמו, מרוצה מעצמו ורוצה לשפר את איכות החיים שלו. זה לעומת אדם מתוסכל מעצמו. לפעמים אדם מתוסכל מעצמו, אין לו שום שאיפות. אבל לפעמים זה הפוך. אדם מתוסכל מעצמו, יש לו הרבה יותר שאיפות, שאיפות גדולות מאוד, מרוב שקשה לו. הוא מנסה לברוח מהמקום שבו הוא נמצא על ידי ציפיות גבוהות מדי. ולכן הוא בתוך מעגל קסמים והוא עתיד לחוות ציפיות ואכזבות שוב ושוב. כי בעצם האדם הזה הוא מרגיש רע בהווה. הוא מרגיש רע בהווה והוא לא מצליח לצאת מהמקום הזה. הוא לא עושה הרבה גם כן בשביל לצאת מהמקום הזה בהרבה מאוד מקרים. או הוא עושה אבל לא את הדברים הנכונים. והוא מאוכזב, מתוסכל עוד פעם ועוד פעם. והיות שהאדם הזה עוד פעם ועוד פעם מתוסכל מעצמו, עוד פעם מוכזב מעצמו, האדם הזה מרגיש שהוא לא מצליח לתפקד. ואז המקום הזה, הוא רוצה לשפר את המצב. איך הוא משפר את המצב? על ידי כך שהוא מגיב בצורה של אשליה. מהי האשליה? עכשיו אני לא הצלחתי, נגיד, בתחום שיפור התזונה של האדם. שיפור רגלי האכילה. אדם לא הצליח היום, מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר לעצמו, טוב, מחר אני אנסה הרבה יותר. ואז הוא מציב לעצמו אתגר קשה מאוד. לא בטוח שהוא יצליח לעמוד בו, סביר אני איך שהוא לא יצליח לעמוד בו. אבל כעת בהווה, היות שהוא מרגיש כל כך רע, אז הוא יוצר עצמו איזושהי ציפייה כל כך גדולה, והוא כבר משלה את עצמו שהוא יצליח להגשים את הציפייה, והיות שהוא משלה את עצמו שהוא יצליח להגשים את הציפייה, הוא כבר מרגיש איזו הרגשה טובה. והרגשה הטובה הזו היא הרגשה מנחמת. והנחמה הזו שהוא מרגיש היא ציפייה לא בריאה, כי היא לא מגיעה עם מקום בריא, היא מגיעה עם מקום של ייאוש, ממקום של תסכול. היא מגיעה עם מקום שבה הציפייה היא לא ציפייה שמתאימה לאדם, אלא זו היא ציפייה שמגיעה עם מקום שבה האדם רק רוצה עכשיו להרגיש יותר טוב בידי אשליה שהוא יצליח להגשים את הציפייה. וזוהי הטעות. אז אין ציפייה מזמן מקום של ייאוש שהיא ציפייה בריאה. כי זו ציפייה שהיא בהרבה מאוד מקרים מגיעה עם מקום שבו האדם רק רוצה להרגיע את עצמו. אז מהי ציפייה בריאה? ציפייה בריאה היא לא מגיעה עם מקום שבו האדם עכשיו מרגיש רע ולכן הוא רוצה עכשיו להרגיש טוב ועד כך שזה שינוי דרסטי. זו לא ציפייה בריאה. זו ציפייה שתוליד אכזבה. זו כניסה למעגל שלילי של אכזבות שיהיו בעקבות הציפיות הלא ריאליות. ציפייה בריאה זו ציפייה שאדם ברגע של שלווה, ברגע של מנוחה, בזמן הזה הוא מייצר את הציפייה הזו. לא מייצרים ציפייה בזמן של לחץ. לא מצפרים ציפייה בזמן של ייאוש, בזמן של תסכול. לכן האדם, בשאלה שלו הוא שואל, אדם שיש לו ציפיות ואכזבות כל פעם מחדש, איך יוצאים מזה? יוצאים מזה עדי כך שלא מגדירים ציפיות בזמן האכזבות. כי ציפיות בזמן האכזבות, אלה הן ציפיות שהם אלה הם ציפיות שהם ייצרו מערכת שתשבור את הציפיות ולא תאפשר להם להתמודד עם זה שוב פעם ושוב פעם. שאלה מפקס. רציתי לדעת כיצד מתמודדים עם בעל שמאשים את אשתו, גם כשהדברים קורים שלא באשמתה, ואחר כך מבקש ממנה שלא תיפגע. הבעל, כנראה הוא הפוגע, כנראה הבקשה היא, השאלה היא של האישה. האישה שואלת, מה אני יכולה לעשות עם בעלי שמאשים אותי? והוא מאשים אותי הדברים שאפילו לא קורים באשמתי. התשובה היא, מה אנחנו עושים מקרה כזה? אנחנו נאמר לבעל משהו בסגנון של, אני מבינה שיש לך צורך או בעיה או התמודדות זו או אחרת. ואני מבינה את זה. יחד עם זאת, אני לא אוכל לא להעלב כל הזמן. אני כן הייתי רוצה לפתור דברים, כן הייתי רוצה לדבר על דברים, אבל חשוב לי שבדיאלוג בינינו לא יהיה דיאלוג של האשמות, לא יהיה דיאלוג של, של האשמות חוזרות ונשנות, כי אז המקום של האשמות זה בדיוק המקום שבו האישה נכנסת למקום המתגונן. ואז נכנס למקום מתגונן, ואז אולי הבעל מרגיש רגשות אשמה, ואז לכן הוא גם מבקש, אבל בבקשה אל תיפגי. אני הולך להגיד משהו, בבקשה לא להיפגע, לא להלב, אל תיקח את זה אישית, אל תיקח את זה אישית. אבל האמרה הזו, לא להיפגע או לקח את זה אישית, לא אמרה עוזרת, לא אמרה מרגיעה כל כך. נכון שהיא נחמדה, היא יוצרת איזושהי אווירה שאני לא רוצה שזה כל כך גרוע. עדיף להגיד את זה מאשר כלום. אבל זה עדיין לא מספיק. לכן חשוב שהאישה תאמר לבעלה, אני כן רוצה לשמוע, אני כן רוצה לפתור דברים. חשוב שהבעל האומר ירגיש שיש מוצא, יש פתרון, הוא לא חסר אונים. כי ברגע שהוא ירגיש חסר אונים, הוא לא יצליח לפתור את הבעיה בצורה שהיא לא ממקום האשים. כי מאוד יכול להיות שהבעל מרגיש שהוא צריך להאשים בגלל שאין ברירה. כי אין איך שיקשיבו לי. לכן חשוב שהאישה תנטרל את מנגון האשמה, ידי כך שתגיד לבעלה, אני כן רוצה לפתור דברים. חשוב לי לפתור דברים. שרגיש שהוא לא בחוסר אונים. אז אני כן רוצה לפתור דברים. יחד עם זאת, אני רוצה לראות איך אנחנו עושים את זה עם מקום שבו אני לא נעלבת. לכן, כל פעם שיש לך בעיה, תגיד לי מה אתה מרגיש, מה אתה רוצה. אל תדבר עליי, תדבר עליך. אני רוצה יותר זמן, אני רוצה יותר סדר, אני רוצה יותר כך וכך. דבר על עצמך, וכך אני גם פחות אפגע וגם יותר אוכל לעזור. וכך אנחנו מצליחים לנטרל את האשמה של הבעל וגם כן מחזקים את הסגנון החיובי שלו והפחות נצרח להגיע למקום של האשמה מכיוון שהוא פחות מרגיש את החוסר אונים. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לאשר גרייבר, לישי בפרובסקי, שיהיה בעזרת השם שבת שלום וחג שמח. תורתנו בכל חי.